לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב, חג אורים שמח, שבוע טוב ומבורך. אתם יודעים, לחג החנוכה קוראים חנוכה, אבל זה חנוכה עם כף. השנה בגלל הקורונה, לפחות המשפחה שלי היא גם חנוכה, חנוכה עם כף. ככה פעם היינו נפגשים, לפחות בחנוכה, עם ככה, אתם יודעים, איזה חצי שקל לכל שקל, או שקל לכל ילד, דרשות, פרשת השבוע, ענייני חנוכה, סופגניות, שירים. אז השנה המשפחה חנוכה. אבל אין דבר, משהו גרעיני, טוב, גם זה צריך לפעמים. השם יעזור שזה ייגמר במהרה. בכל אופן, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבוע טוב, וחג אורים, חג של הרבה 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 אור. ברשותכם, אני רוצה לצטט קטע קטן משולחן ערוך, אורח חיים, הלכות חנוכה, סימן תף ריש עין, סעיף ב', הרמו של אשכנזים, עוד מעט תראו שזה לא רק של אשכנזים. יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה, לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב. כולם מכירים את הסיפור, לא אספר אותו עכשיו. יש מגילת אנטיוכוס, צריך פעם היה להקריא אותו אולי כאן ברדיו. אוקיי, מגילת אנטיוכוס יפהפייה, יש עוד כמה מגילות, אבל אנטיוכוס הוא לא אנטיוכוס עם אחשימו. מגילת אנטיוכוס היא מוסמכת. בכל אופן, יש אומרים שיש לכל עוגות גבינה, סליחה, גבינה, לא עוגות גבינה. עוגות גבינה זה משהו אחר, התברבבתי. יש אומרים שיש לכל גבינה בחנוכה, לפי שהנס נעשה בחלב, שהכילה יהודית את האויב. אני רוצה להקריא קטע מהבני יששכר על חודש כסלב, אבל לפני כן, בגלל שהקראתי מהרמו של אשכנזים, אז אני מיד מקריא לכם קטע מהבן איש חי, הוא לא של אשכנזים. הוא מדבר, כולנו יהודים, אבל יש מנהגים לפעמים שונים. הבן איש חי, הלכות שנה ראשונה, הלכות חנוכה. אז הוא כותב ככה, אוכלים אצל אשכנזים, זה יש אומרים שיש לאכול. תראו, אל תגידו שרק אשכנזים אוכלים עוגות גבינה. אוכלים מאכלי חלב בחנוכה. שמעתם? זה כבר אחרת, אה? לא יש אומרים. אוכלים מאכלי חלב בחנוכה, אני מצטט את לשונו. זכר לנס שנעשה בחלב שהכילה יהודית את האויב שהיה ממלכי יוון. אז ככה, קודם כל הוא מחשבן כאן שהנס הזה היה לפני נס חנוכה, אבל מחברים את זה לנס חנוכה, אוקיי. לענייננו, אני רוצה עכשיו קודם כל בני יששכר קטן, כי הוא אומר יש אומרים, ואחר כך נלך אל הבן איש חי, שהוא אומר יש לאכול. אז הוא מסביר, למה באמת אוכלים חנוכה? אז נכון, כתוב שיהודית האכילה את אלפורנוס, לא את אלפורנוס, סליחה, לא יודע את מי, שכחתי איך קראו לו, אולי כן אלפורנוס, בגבינה, או בחלב, יאכילה בחלב, יש אוכלים גבינה, אולי, אני לא יודע, אולי ברמו, רמו היה בפולין, היה קשה להשיג חלב טרי של גויים, שם היה רק מסביב, לא יודע, אז גבינה זה גם טוב, כי זה מוצרי חלב. בכל אופן, ראוי להתבונן, כך כותב הבני יששכר, כי לא דבר ריקו, זה לא יכול להיות, בגלל שהיא אכילה חלב, אתה אוכל חלב, זה נראה משהו קצת רחוק, ואם הייתה הולכת עם סנדלים, צריך ללבוש סנדלים בחנוכה, ואם היה לה טבעת מכסף באצבע אחת לפני האחרונה שמה, בקמיצה ימנית, באותו רגע, אז אכילה חלב, מה הקשר? אתם יודעים מה, השאלה יותר חזקה, הוא לא כותב את זה. גם יעל, אשת חבר הקיני, שקטה חלב את סיסרה, שר צבא יבין, שם בהפטרה המפורסמת של ותשר דבורה, פרשת שירה. אף פעם אנחנו לא זכור לנו שאנחנו צריכים לשתות חלב, זכר לאותו נס שנעשה שם עם חלב שהשקטה אותו. זה מה שבעצם שואל הבני יששכר, בלי להכניס את יעל. ולא מפני שהכילה יהודית את האויב מאכלי חלב, אלא, תקשיבו טוב, היוונים רצו לבטל תורה מישראל, ולכאן אני אגיע עוד מעט אל הבן איש חי, וואו איזה יופי. היוונים רצו לבטל תורה מישראל ולהגביר חוכמה חיצונית. מה זה נקרא חוכמה חיצונית? אה? ליבה. עוד מעט, לא, 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 תפל בזה היום, אולי בחנוכה אחר, אולי לא יודע מתי. חוכמה חיצונית, חוכמה טכנית, חוכמת הטבע. וכאשר התנוסס, השם התברך עמנו, התנוסס, נס ופלא התנוסס, הראה לנו נפלאות במנורה ובשמן הרמוזים לחוכמה, הרומזים, לחוכמה ולתורה מן השמיים, הנה הימים האלה הם כעין נתינת התורה. חג השבועות יש לנו פה היום. ובחג השבועות, על זה אין חולק, זה כבר לא יש אומרים, נכון? ובחג השבועות נוהגים הרי לאכול מאכלי חלב. למה? נטפל בזה בחג השבועות, לא עכשיו, אבל בכל אופן, אני עכשיו משחרר צ'ק לשלם אותו בלי נדר בעזרת השם, אלא אם כן יהיה דברים אחרים באותו זמן, למה אוכלים בחג השבועות מאכלי חלב, ולמה מקשטים את הבית באסבים ועלים וענפים ירוקים. בכל אופן, חג השבועות אוכלים מאכלי חלב נקודה. זה לטמן דפליק, זה אקסיומה. אומר הבני איסו סחור, בעצם חג החנוכה זה גם מתן תורה. כמעט חס ושלום שהייתה מתבטלת התורה על ידי שהיו מוסיפים לה את כל הליבה ואת כל החוכמה החיצונית ועושים מהתורה משהו תפל, כאילו משהו של ההיסטוריה, של הפולקלור. בא החשמונאי נלחם לבטל את הכל ואנחנו לומדים רק תורה וזה השמן, אור החוכמה, ולכן אוכלים מאכלי חלב. יפה, עד כאן אנחנו גמרנו עם האשכנזים, נכון? הרמ"א אומר יש לאכול, יש אומרים שיש לאכול, אני מזכיר עוד פעם למי שרוצה בפנים, תף ריש עין, סעיף ב', יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה, ואז בני ססחור מסביר למה, בגלל שזה מתן תורה, והנה כאן עכשיו אנחנו נגיע טיפ טיפה יותר לעומק, בתורה יש שני חלקים, יש תורה שבכתב, זה היה עד שהחשמונאים ניצחו, ויש תורה שבעל פה, זה מאז שבית המקדש השני שנגמרה הנבואה, נכון? ואיך אנחנו שרים במאוס צור? בני בינה, עוד מעט אנחנו נגיע לזה, בני בינה, ימי שמונה, בני בינה, בינה, מה זה בינה? להבין, זה תורה שבעל פה. תורה שבכתב, תראה מה כתוב, אתה רואה, כבד את אביך ואת אמך, למה? מה זה למה? כתוב בתורה, בלי למה, אין למה. צריך לתקוע בראש השנה בשופר, למה תוקעים? הגמרא שואלת למה תוקים? אז הגמרא מסכת ראש השנה. אז החכם הרב ששאלו אותו, זוקף גבות בתימון, מה זה למה תוקים? רחמנה אמר תקעו, כתוב בתורה. זו התשובה האמיתית. זה היה תשובה אמיתית, אבל כשהגיעה תורה שבעל פה, אז זה גם תשובה אמיתית, אבל כבר מתחיל גם כן עם טעמה דקרה. למה? אז למה תוקעים בשופר, לערבב את השטן? למה כבד את אביך ואת אמך? אם אני הייתי יודע למה, אבל צריך לכבד. לא, אני כן יודע למה. אבל זה אני יותר מי יודע למה. אני אגיד לכם למה, כי אם אנחנו יודעים למה, אז זה לא כל כך טוב, זה לא לעכשיו, אבל זה לפעם אחרת. בפרשת השבוע, כבד אביך ואת אמך, זה יהיה עוד מעט, במתן תורה, נכון? פרשת בשלח. לא, פרשת יתרו, סליחה. אז אני אגיד לכם, אחד שהוא לא מרוצה מהחיים, יש לו הורים כאלה קצת מסכנים, לא עשו לו, לא נתנו לו, לא עשו לו, בקיצור, מה אני אגיד לכם, הוא גם צריך לכבד אותם, ביקש בכם שאני, בקיצור, לא לענייננו, אנחנו צריכים, יש תורה שבכתב, זה פקלים, הכל חוק, חוק ולא יעבור, אסור לאכול חזיר, ככה, פרה אדומה, ככה, לא תגנוב, ככה, לא תרצח, ככה, בלי למה, אשרי העם שככה, לא ככה, הכל ככה, ברוך שככה לא בעולמו, הכל ככה, בדיוק כמו שזה, אל תשפר, אל תקלקל, אל תוסיף, אל תגרע, זהו זה, חוקים. באה התורה שבעל פה והוא עשה בני בינה, ימי שמונה, מי היה בני בינה? מי היה הראשון שאנחנו מכירים אותו שיש לו בינה? יששכר, זה היה פרשה לקראנו אותו לפני שבוע שהוא נולד את הקריאה, ואנחנו נקרא בסוף החומש, בברכות של כל השבטים, מבני יששכר יודעי בינה לעתים, בינה, יששכר יש לו בינה, מה עשה יששכר עם הבינה שלו? פרשת נשוא, אתם זוכרים פרשת נשוא? זה בדיוק בשבוע של מתן תורה. פרשת נשוא מסופר ש... אוי ווי ווי, אני מערבב כאן הרבה הרבה דברים ביחד, אבל אין דבר רק בקצרה, כי זה קשור גם כן לחנוכה. בפרשת נשוא מסופר שבני, שבהתחלה הביאו מתנות. הביאו מתנות, פתאום הביאו עגלות לבית המקדש. ומשה רבנו מסתכל, מה זה העגלות האלה? מי צריך אותם? מי ביקש מכם? בסוף פרשת נסו. בסוף פרשת נסו. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, כך מהם. מיד אחר כך מגיעה פרשת הנשיאים, מה שאנחנו קוראים בתורה היום, כל יום. ביום הראשון הקריב קורבנו, ביום השני, ביום השלישי. אז ביום הראשון הקריב שבט יהודה, ברור, הוא הראשון, נכון? מלך. ביום השני, הנה כאן אני אוחז עכשיו, אני מקריא לכם, ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, נשיא יששכר. מה פתאום יששכר הגיע להיות שני? לפי שום סדר שאתם בודקים, יש כמה וכמה אפשרויות איך לקטלג את הראובן, שמעון, לוי, יששכר, את ה-12 שבטים. או לפי איך שהם נולדו, או לפי איך שהם כתובים בתורה, או לפי איך שהם הסתדרו בהר גריזים והר עיבל. יש כמה אפשרויות לעשות את הטבלאות האלה. אבל יששכר שני, הוא נדחף לכאן, רבותיי, בלי שום פרופורציה, בלי שום חוק, בלי שום כלל. אבל כך כתוב בתורה, והיום השני הקריב נתנאל בן צוער, נשיא יששכר. תקשיבו, הקריב את קורבנו כערת כסף אחת. הלו, הלו, אין כזה לשון באף מקום. תחפשו, יש 12 קורבנות, 12 נשיאים. ביום השני הקריב, ביום השלישי הקריב, ביום הרביעי הקריב, ביום החמישי הקריב, הקריב, כל פעם הקריב. פה פתאום ביום השני הקריב, הקריב את קורבנו. אז ההקריב הראשון הוא לא מלשון קורבן, הוא מלשון הקרבה, לקרב, להתקרב. הוא קירב את הקורבן, בעצם היה צריך להיות הראשון. לא מתאים שהוא יהיה לפני הנשיא, יהודה זה הנשיא, המלך, אז נתנו לו השני, הקריב את קורבנו. למה הקריב את קורבנו? בגלל הסיפור שסיפרתי לכם מקודם עם העגלות. הוא היה זה שיזם את הרעיון, בוא נביא לבית המקדש מתנה, עגלות. ומשה רבנו שואל, עגלות? מי אמר לכם להביא עגלות? בשביל מה עגלות? מי אמר להביא עגלות? בני יששכר, יודעי בינה לעתים. יש להם הבנה. הם מבינים דבר מתוך דבר. לא רק מה שכתוב במפורש, אלא גם בוא נעשה אחד וחדרים. עגלות זה יותר קל, הקרשים כבדים. בקיצור, כל אחד יכול להבין כזה דבר. אבל לקחת את הבינה כיוזמה, בתקופה שעדיין יש תורה שבכתב, זה רק בני יששכר יודעים. אז בני יששכר זכו וקיבלו. השניים להקריב את הקורבן, הקריב את קורבנו, ועכשיו בהמשך, אחרי כל הקורבנות, מגיע פרשת בעלותך, ולכאן אני מתחבר עכשיו, מיד אחרי כל הקורבנות, למה, מה הקשר שמשה רבנו אומר לארון בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, היום יש 8, בגלל שהנס היה 8 ימים, למה דווקא, ככה, אז רשי מביא, כשהארון ראה את הנשיאים, שהביאו את הקורבנות, חלשה דעתו, הם מביאים ואני לא. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם. בעלותך את הנרות, אתה מדליק את המנורה בבית המקדש. ככה רשי אומר על פרשת בעלותך, ועל זה שואל הרמב"ן, רגע, מה זה גדול יותר? הנשיאים הביאו קורבן, זה קורבן בזמן חנוכת המזבח, זה קורבן עוצמתי. ואהרון הכהן מדליק את המנורה, זה עבודת יום-יום, וחוץ מזה הרמב"ן מדגיש, הדלקה קשירה בזר. נכון שזה כבוד לכהן הגדול להדליק, או לפחות להיטיב את המנורה, אבל הדלקה קשירה בזר. אז מה זה היה שלך גדולה? אני לא אומר, זה לא קטן. אבל זה לא יותר גדול משל הנשיאים, אז מה משה רבנו אומר שלך גדולה משלהם? תקשיבו מה שהרמב"ן אומר, וזה קשור אלינו, הרמב"ן אומר שמשה רבנו אומר שלך גדולה משלהם, הדלקת המנורה שלך גדולה משלהם, מדבר על מנורת החשמונאי. מנורת החשמונאי. מה זה מנורת החשמונאי? החנוכיה שיש לי בבית, שיש לך בבית, שיש לכם, שיש לכן, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו בבית מנורה. על המנורה הזו אמר משה רבנו לאהרון הכהן, שלך גדולה משלהם. שאתה מדליק לדורות, כל הזמן, גם אחרי שנחרב בית המקדש. אז ככה, כמאמר המוסגר לא נושא לעכשיו, אנחנו צריכים לזכור את זה. כשאני לוקח עכשיו את השמש, את הנר קטנצ'י כזה, ומקרב אותו אל הנר הראשון, השני, כבר היום בלילה הדלקנו את השלישי, נכון? לא, הדלקנו את השני, מחר נדליק את השלישי. יום, אני כבר מברובב רבותיי, חמישי היה ראשון, ליל שבת שני, את השלישי הדלקנו היום. אני מקרב את היד אל הנר, על זה אומר משה רבנו לאהרון הכהן, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק לדורות. מי מדליק? אהרון מדליק או אני מדליק? או אתה מדליק? מאזין יקר, מי מדליק? איי ואי ואי, כולנו שליחים של אהרון הכהן. היד שלנו ששלוחה אל החנוכיה, זו ידו הארוכה של אהרון הכהן, ואני מבקש, להיום אם כבר הדלקנו אז העבוד, לפחות למחר ומחרתיים, להתייחס ברצינות. אני עכשיו כאן, רבותיי תקשיבו טוב, לא יאומן כי יסופר, נכנס לתוך הנעליים של אהרון הכהן. אני לא, שהוא שלח לי טלגרם, הרב חנוך, אני היום לא יכול להדליק, תעשה טובה, תדליק במקומי. לא, 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 לא. הוא מדליק. הסיפור הזה מדליק, אה? זהו זה. אז אהרון הכהן מדליק, ואני חוזר בחזרה לענייננו. אם אנחנו רואים שכל הנשיאים הביאו את הקורבנות, זה היה יוזמה שלהם. נתנאל בן צואר משבט יששכר, היה לו, הוא הגה רעיון, איי, בוא נעשה משהו חזק, בוא נעשה משהו טוב. אז למה אהרון הכהן חלשה דעתו שהוא לא הביא כלום? תביא! אתה רואה בעיניים שלך שההבאה לבית המקדש הייתה יוזמה פרטית. אנשים אלתרו רעיונות וביצעו אותם. אז מה חלשה דעתה? הם מביאים ואני לא מביא. מי לא מרשה לך להביא? אז התשובה על זה כתובה שם במפורש בחזל, בעלותך את הנרות, ויעס כן אהרון, סליחה, בתורה, ויעס כן אהרון, מה אומר רשי על ויעס כן אהרון? מלמד שלא שינה. הוא לא שינה. אז ההסבר הפשוט לא שינה, הוא הדליק, כמו שאמרו לו להדליק, נכון? הוא לא, הוא התרגש, הוא התרגש, כל הדרשות האלה אני מכיר, אבל תקשיבו טוב מה זה שלא שינה. אהרון הכהן מחובר לתורה שבכתב. בתורה שבכתב כתוב להביא מתנות, להביא, לעשות יוזמה עצמית, לא, אז הוא לא משנה. אהרון הכהן הולך ישר, 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 ישר. מי שהולך ישר, 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 לא מפסיד לעולם. תמיד לא שינה בעוד 1,000 שנה, בעוד 10,000 שנה, בעוד 1,000,000 שנים. אני אספר לכם על זה ככה, מאמר מוסגר קטן. מישהו פעם צילם, יש איזשהו, בקיצור, הסיפור היה כזה שפעם איזה טרקטור אחד הרגיז טייש. אז הטייש כעס, והרים את התרומם, ונתן נגיחה חזקה לטרקטור. המשך הצילום כבר לא היה, אבל כנראה שנשברו לו הקרניים, ואולי גם נשבר לו הראש. אז מישהו שמע את התמונה קטנה כזאת, והוא כתב, לכתי לכם נגד חיות מברזל. על זה ציני אחר הוסיף שהטייש ינצח בסוף. החיות מברזל נולדו לפני 100 שנה או 200 שנה. מה יהיה בעוד 1,000 שנה אנחנו לא יודעים. מה יהיה בעוד 10,000 שנה אנחנו לא יודעים. מה יהיה בעוד 100,000 שנים אנחנו לא יודעים. אבל שהטייש שהמשיך, לא הטייש הזה שמת, הטייש שהמשיך לעמוד ולנגוח, זה אנחנו יודעים, זה יהיה. למה? לא שינה. אם הוא לא שינה, הוא לא עושה טרקטורים, לא עושה דברים מברזל, אז בסופו של דבר, איך אמר מי שאמר? הצוחק, מי שצוחק אחרון. זה מלמד שלא שינה. אם אהרון הכהן לא שינה אז, לא אמרו לו להביא מתנות, אז הוא לא הביא מתנות, 2,000, 3,000, 4,000 שנה אחר כך, עדיין אהרון הכהן עומד ומדליק נרות חנוכה, בבית שלי, בבית שלך, בבית שלנו ובבית שלכם. אהרון ממשיך להדליק כי הוא לא שינה. זה נקרא שלך גדולה משלהם. אתה עושה בדיוק מה שכתוב. זה לא כפוף לשינויים. יפה. עכשיו, אם כאן אנחנו נחזור בחזרה לשחזר עד מה שראינו, מה שראינו עד עכשיו, ועם זה אנחנו נלך לשלב ב', אבל לא מגיע לכם רגע הפסקה? אז הנה, בבקשה. נעשה שחזור קטנטנטנטן על מה שדיברנו עד עכשיו. יששכר היה לו הגר רעיון להביא עגלות, ולמה דווקא יששכר? אנחנו אמרנו בני יששכר יודעי בינה לעיתים, ליששכר יש בינה, בינה זה להבין, להבין דבר מתוך דבר, מה זה נקרא בינה? בניין, תוספת, יש כאן לבנה, וכאן לבנה, וכאן לבנה, וכאן לבנה, אז בואו נשים את זאתי על זאתי, ואת זאתי על זאתי, ואת זאתי על זאתי, ויש לנו בניין, מערמה של לבנים פזורים עושים בניין על ידי בינה, בונים, לבנה, בונים בית בניין, זה נקרא לוגיקה. אחד ועוד אחד הם שתיים. אני אומר, רבותיי, תשמעו, יש לי כאן שלושה מקלות. מקל א', קטן. מקל ב', יותר גדול ממקל א'. מקל ג' יותר גדול ממקל ב'. שוב, מקל ב' יותר גדול ממקל א', מקל ג' יותר גדול ממקל ב'. עכשיו אני שואל, האם מקל ג' יותר גדול ממקל א'? אז כל אחד יגיד, בטח! מה בטח? אני לא אמרתי את זה. אני רק אמרתי שמקל ב' יותר גדול ממקל א', ואמרתי גם שמקל ג' יותר גדול ממקל ב'. אני אמרתי שמקל ג' יותר גדול ממקל א', לא אמרתי. ובכל אופן, כולם יודעים שמקל ב', מקל ג' יותר גדול ממקל א'. איך יודעים? עושים לומדס. אני נותן כאן את הלוגיקה הכי פשוטה. רבותיי, יש דברים הרבה הרבה יותר מורכבים, פי מיליון. הלוגיקה פשוטה. אם מקל ב' יותר גדול ממקל א', ומקל ג' יותר גדול ממקל ב', אז על אחס כמה וכמה שמקל ג' יותר גדול ממקל א'. הנה, קיבלתם כאן את השיעור הראשון בלוגיקה. היגיון בינה. בוא נראה מה לא כתוב. לא כתוב שמקל ג' יותר גדול ממקל א', זה לא כתוב. ובכל אופן, אני יודע, לא רק חושב, לא רק מאמין, יודע שמקל ג' יותר גדול ממקל א', למרות שזה לא כתוב באף מקום. איך אני יודע? זה כתוב בשכל שלי. השכל שלי גם יודע לכתוב. יפה מאוד, זה נקרא בינה, נכון? בינה, להבין, להתבונן. זה גם דרך אגב חוכמה, בינה, דעת. חוכמה זה האינפורמציה, מה שאמרתי לכם בהתחלה. מקל א' קטן, מקל ב' יותר גדול מא', ג' יותר גדול מב', זה נקרא חוכמה. אינפורמציה. בינה זה בוא תעשה חשבון עכשיו מתוך זה. עכשיו, מה זה דעת? דעת זה ליישם את זה הלכה למעשה. דעת זה חיבור. וידע, בקיצור, לדעת זה חיבור. דעת. לכן, למשל, אתן לכם אולי דוגמה, דוגמה אחרת, לא, לא, לא עם הקלות. המורה אומרת לילדים שאסור לזרוק קליפה של תפוז על הרצפה. למה? כי מישהו יכול לעבור ולהחליק. זו החוכמה, כלומר אינפורמציה בסיסית. עכשיו יבוא ילד שני וישאל המורה, ילדה, אם זה הגננת, סליחה, הגננת. הגננת אמרה לילד שלא זורקים קליפה של תפוז על הרצפה. הילד השני שואל, הגננת, קליפה של בננה מותר? אז הילד השלישי יגיד, כל שכן. אם קליפה של תפוז אסור, קליפה של בננה יותר מחליק. הילד השלישי כבר עשה דעת. מגיע הילד הרביעי, קילף תפוז או בננה, לקח את הקליפה והלך ושם אותה בפח. זה כבר הדעת. הוא יישם את החוכמה ואת הבינה הלכה למעשה. כמובן, רבותיי, הבאתי לכם את זה ברמה הכי נמוכה. יש את זה ברמות גבוהות, ממש כמו משחק שח. זה לא רק סתם להוריד, אלא לתכנן, לחשבן, זה עמוק. לענייננו נורא פשוט, אנחנו עושים עכשיו לא בדעת, אלא רק בבינה. להבין דבר מתוך דבר. האם מאז שאנחנו איבדנו את הנבואה, את התורה שבכתב, ויש לנו תורה שבעל פה, בינה, להבין, להתבונן, אם ככה, אז ככה, אם ככה, אז ככה, האם אנחנו הפכנו להיות יותר חכמים, או פחות חכמים? איזה שאלה קשה, מה אתם אומרים? אוי וי וי וי, אני אגיד לכם איפה השאלה היא כזאת. מה השאלה? הייתה פעם נבואה, והיה תורה שבכתב. איבדנו את הנבואה, וקיבלנו את התורה שבעל פה. היום אנחנו צריכים ליישם הכל על פי היגיון, לוגיקה. אנחנו יותר חכמים או פחות חכמים? אז בואו אני אנסה, ודאי שאנחנו הפסדנו, אין אפס. אין אור, אז הפסדנו. התורה זה היה אור, אנחנו היום בחושך. ודאי שהפסדנו. אבל בואו ננסה חשבון. אני נמצא עכשיו בחדר פה. אני רואה מה שיש בחדר. יש כאן. יש לא עלינו, לא עליכם, חס ושלום, השם ירחם, יש עיוור, עיוור שלא רואה. גם הוא חי בחדר שלו. הוא גם מתמצא. למה הוא מתמצא? כי הוא משש. הוא יודע, פה יש שולחן, פה יש מגירה, פה יש מדף, פה יש מיקרופון, פה יש מחשב. הוא משש, והוא יודע, פעמיים שלוש עכשיו, יש לו בראש את התמונה של החדר. גם לנו יש בראש את התמונה של החדר. למרחקים, למרחבים, לראות מפה עד, אני יודע מה, עד סוף רבי עקיבא, מהחלונות של האולפן של רדיו קול חי, העיוור לא יכול לראות. אבל בתוך החדר, מי מתמצא יותר? הוא מתמצא יותר. הוא יודע איפה הרגל של השולחן, והוא יודע איפה השפיץ של השולחן, הוא יודע איפה צריך להסתובב עוד לפני שהוא רואה את זה, הוא רואה את הכל בשכל. התמונת עולם שלו הרבה יותר מסודרת. לפחות בתוך הדלת אמות שלו, בתוך השטח שהוא נמצא. נכון? אנחנו בתקופה שבית המקדש היה קיים והייתה נבואה, היה לנו עיניים, ראינו. מאז חורבן בית המקדש ותקופת התורה שבעל פה, הפכנו להיות עיוורים. והיום אנחנו חייבים לעבוד עם ההיגיון, עם הלוגיקה, עם השכל, עם מה שאנחנו זוכרים, עם מה שאנחנו יודעים, עם מה שאנחנו ממששים. אז כמו ששאלתי מקודם, עכשיו השאלה כבר מתחילה להיות יותר עוצמתית. מה יותר טוב, התורה שבכתב או התורה שבעל פה? אז השאלה בשביל מה? בשביל ההיקף, ודאי שהתורה שבכתב יותר טובה. תקח עיוור, תשים אותו על צוק של הר גבוה, עם נוף מסביב, התעללת בו. מה הוא רואה? הוא לא רואה כלום, הוא רק רואה איפה הרגליים שלו, וזהו. אבל בואי נה, כאן למטה, 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 יש מעיין וכאן מפלים. אין מעיין ואין מפלים, אין לו כלום. זה אתה יכול לתת לו בתמונה עם בליטות, בולט. אין מרחבים, אבל את מה שיש לעיוור, יש לו יותר טוב משלנו. כי יש לו את כל החושים, הידיים תופסות את זה, הוא חי את זה, הוא נושם את זה, הוא מריח את זה. זו התורה שבעל פה, בינה. עכשיו מגיע בני יששכר, אמרתי, סליחה, בני יששכר כבר ראינו, הוא אומר שהתורה שבכתב, התורה, חג החנוכה זה אוכלים מאכלי חלב, בגלל שזה מתן תורה מחודשת. עכשיו בואו נלך אל הבן איש חי, תקשיבו, בן איש חי. הוא מביא אותו דבר כמו שבשולחן ערוך כתוב, נו, ראוי, יש אומרים לכל מאכלי גבינה. אז הבן איש חי אומר ככה, אוכלים מאכלי חלב בחנוכה. זכר לנס שנעשה בחלב, שהכילה יהודית את האויב. עכשיו, אז קודם הוא אומר ככה, שנס זה נעשה עיקרי, הלאה, יפה. ונראה לי לרמוז, רבותיי, בקטע הזה אני יוחס, תקשיבו טוב, כי אנחנו עכשיו נכנסים אלא בני בינה, נראה לי לרמוז טעם בחלב, למה דווקא חלב? לרמוז לשלוש מצוות שגזרו לבטלם, שהם חודש, שבת ומילה. וואו, זה נושא שצריך להרחיב עליו, לא להיום. היוונים רצו לעקור את התורה מעם ישראל, אז הם גזרו לא לחדש חודשים, כלומר שלא יהיה לנו את החשבון של החודשים, ממילא לא יהיה לנו חגים, לא יהיה פסח, לא יהיה סוכות, לא יהיה משהו שמלכד מגבש אותנו, לא יהיה לנו המשמעות שלנו, לא יהיו חגים, שבת ומילה, אלה השלושה דברים, לא שלא נעשה ברית מילה, אין לנו חוזה עם הקדוש ברוך הוא, אלה השלושה דברים שהם גזרו. אז הוא אומר, במילה חודש, האות הראשונה היא חטא, במילה שבת, האות השנייה האמצעית היא ב'. במילה מילה, ברית מילה, אם קודם את האמיות, האות השלישית היא למד. הראשון של הראשון, השני של השני, השלישי של השלישי, יוצא המילה חלב. עוד מעט נראה, זה יוצא באמת חבל, לא חלב. חודש, שבת, מילה, זה יוצא חבל. אבל חבל, זה אותיות חלב. עוד מעט אנחנו עוד לא הגענו אל הבינה, אז בינתיים אנחנו נקבל את זה כתורה שבכתב, זה מה שכתוב, זה מה שאומר הבן איש חי. ישראל מסרו את עצמם עליהם, על חודש, שבת ומילה, בני ישראל מסרו את עצמם, והקדוש ברוך הוא עזר לנו, לכן אנחנו אוכלים, שותים חלב ואוכלים מאכלי חלב. בסדר? עד כאן זה יפה. אני רוצה אבל להבין כמה דברים. זה נראה קצת אסוציאציה רחוקה. לקחת מהמילה הראשונה את האות הראשונה, מהמילה השנייה את האות השנייה. מהמילה השלישית את האות השלישית, מילא, עוד איך שהוא, ועוד שזה מבורבב, זה כתוב חבל, חודש, שבת, מילה, זה חבל. ואתה עושה מזה חלב, איך? אם היינו בתקופה של הנבואה, זה לא היה עובד. אתה מסתכל עם העיניים, מצלם את החודש, שבת, מילה, לא יצא טוב. אבל בני בינה, ימי שמונה, עם הבינה ממששים כל פרק. פרט לחוד. כשאני עומד בקצה של החדר ומסתכל על כל החדר, הכל מסודר. הנה פה הארון, פה השלוחן שם, שככה שמלי שם, המעברר לא עובד בחורף, ופה זה ופה זה, אני רואה הכל. אבל בתקופה של התורה שבעל פה, יש לנו, אנחנו סומאים, אנחנו עם הבינה, עם הבינה צריך לעבוד על כל דבר לחוד. אני מסתכל על, נחזור בחזרה לתורה שבכתב, אני רואה את מקל א', מקל ב', מקל ג', ואני שואל, האם מקל ג' יותר גדול ממקל א'? אז בתורה, כשהתמונה לנגד עיניי, אני לא צריך לעשות עם האצבע השמנה. אם מקל ג' יותר גדול ממקל ב', ומקל ב' יותר גדול... לא, אני רואה את המקל ג' ואני רואה את מקל א', אני רואה שג' יותר גדול מא'. אני יכול להעיף את ב' מהתמונה, נכון? אני רואה שהוא יותר גדול. בעידן של התורה שבעל פה אני לא רואה שום דבר. הכל צריך לתפוס ביד ולמשש. מששת את א', כן, תעזוב אותו. עכשיו תמשש את ב', מששת, כן, תעזוב אותו. מששת את ג', כן, מששת, תעזוב אותו. עכשיו יש לך כאן בראש, בראש, בעיניים עצומות, יש לך את כל השלוש, תתחיל לחשבן. כשאני מתחיל לחשבן חודש, שבת ומילה, כבר לא אכפת לי בכלל איפה הם כתובים, ומי כתוב קודם ומי כתוב אחר כך. אני יודע, מה זה חודש? לקבוע את החודשים. מה זה שבת? שבס קוידש, רק עכשיו היינו בשבת. מילה, זה ברית שאנחנו עושים עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו נעשה חשבון. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת. את החודש אנחנו עושים בעצמנו, כדי שיהיה לנו חגים בשביל השם. ברית מילה אנחנו עושים לבד. אז אם כן, בעברית יותר פשוטה זה ככה, השבת היא מעת השם. המילה היא שלנו, הברית מילה היא שלנו, והחודש הוא השילוב. חודש, זה אנחנו עושים את הקובעים את החודשים, והקדוש ברוך הוא נותן להם את הקדושה. יפה. אז כבר לא אכפת לי מה ראשון, מה שני. חודש, אנחנו קובעים, כן, חודש זה השילוב, ככה זה מתחיל. יש חודש, אז אנחנו משלבים. עכשיו יש את המילה, את הברית מילה אנחנו עושים, ואת השבת הקדוש ברוך הוא נותן. אז חודש, מילה, שבת. אין פה מה ראשון, מה אחרון. כשמסתכלים עם הבינה, וחג החנוכה זה חג של בינה, אז הבן איש חי צודק. אז מה אכפת לך מי כתוב ראשון, מי כתוב... אין ראשון, אין אחרון, בוא תסתכל, תסדר אותם בסדר של, וואו, מה הכי, 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 מה עשה אותנו לעם ישראל? החודש. שי, פאי, שבת היום, פסח היום, מה שגיבש אותנו. מה מחבר אותנו אל הקדוש ברוך הוא? הברית מילה. אם ככה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את השבת הזה, חודש, חטא, למד חלב של המילה, אחר כך, בית של השבת, חודש חלב, נכון? יפה מאוד. אם כן, יש לנו את כל זה עכשיו רבותיי בסיכום קל, יש לנו כאן עכשיו חג חנוכה, חג, תקשיבו טוב, לא מצווה, אלא חוב, לא חוב קדוש ולא חוב טטטה, חוב המוחלט, מה חוב? בני בינה. קצת, קצת, קצת להפעיל את השכל, איזה מצווה, איזה מזל שיש לנו מצווה, כי לפעמים אנחנו עצלנים, עייפים, לא, להפעיל את השכל זה נקרא להתמודד, להתבונן. אתה רואה משהו, אתה רואה איזה קטע גמרא, שים אצבע, תקרא, לא, יותר לאט. עכשיו שים קטע, אצבע על רשי ותקרא, לא, לא, לא ככה, יותר לאט. תקרא, תשווה, לאט לאט, אתה עייף, עצבני, שום דבר, עוד פעם, מההתחלה. תסכם קטע, 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 בני בינה. התפקיד שלנו, המשמעות שלנו בחג החנוכה היא להתחיל להתחבר אל הבינה ומכאן אל הדעת, ובעזרת השם, בעזרת השם שיהיה לכולנו, לכולנו, חג אורים שמח, שבוע טוב, חיים טובים, בריאות והצלחה ונחת בכל מעשי ידינו, אמן ואמן, חג שמח. מאזינים יקרים, שמעו היטב מה יש לי לספר לכם. ישבתי הרבה שנים, קרוב ל-40, ודאי יותר מ-35 שנים, מבוקר עד ערב, לסכם את אגדות חז"ל, את כל האגדתות מהתלמוד, לפי סדר העין יעקב. ישבתי ולמדתי אגדה אחרי אגדה. קראתי מה כתוב כאן, מה חז"ל רצו, מה הרעיון שמסתתר מאחורי המילים. יש לפעמים קטעים של אגדה שממש, בלשון חז"ל זה נקרא מרפסן איגרה, שובר גגות. כלומר, לא יכול להיות, הם רצו כאן משהו, מה כתוב כאן? ישבתי הרבה זמן, שברתי את הראש, חשבתי, והשתדלתי לסכם ולנסח כל דבר בשפה קולחת, ברורה ויפה. יש אנשים שקוראים, בגלל שמצווה לקרוא דברי תורה, לא רוצים להבין. בסדר, שיהיו בריאים. מי שבאמת רוצה להבין מה חז"ל רצו, למה? למה מניחים תפילין, למה צריך לשמור שבת, מה הרעיון של כיבוד הורים, כל הדברים האלה לא איך עושים, איך עושים זה כתוב בשולחן ערוך, למה עושים, מה המטרה, מה זה גן עדן, מה זה גיהינום, מה זה מטרה, מה זה תכלית, מה זה עולם הבא, מה זה תחיית המתים, איפה, בקיצור, כל הדברים הקשים המעניינים האלה, השתדלתי באמת הרבה שנים, ממש ממש משבע בבוקר עד 12 בלילה, לפעמים אני מסתכל על השעון, אני רואה 12, 12 וחצי, ואני שואל את עצמי, זה 12 וחצי בצהריים, או בלילה, אני לא יודע, אני צריך ללכת לפתוח את החלון. כל כך מרתק, כל כך מעניין. השתדלתי לנסח הכל בעברית קלה וקולחת, מתאים לתלמידי חכמים, בפרט מגידי שיעור. אתם לומדים דף היומי, אתה מגיע לאגדתות, מה עושים שם? לא מספיק לפרש את המילים, צריך גם להבין את הרעיון, צריך לעשות את זה כזה וואו, זה שישמע את השיעור, ילך הביתה, יהיה לו מה לספר לאשתו ולילדים. וגם לכם בעצמכם, בבית, הנה עכשיו מוצאי שבת, לילה ארוך, כל החורף יש לילות ארוכים, יש הרבה זמן, מדי פעם לקרוא 2-3 עמודים, זה סוחף, מ2-3 יכול לפעמים לצאת 15, את הרב תהילה, אתם ודאי מכירים, הרב תהילה מפורסם, הוא אמר לי פעם, הרב חנוך, אם אנשים רוצים ללמוד את הספר שלך בשבת אחר הצהריים, תגיד להם שיתפללו קודם מנחה. כי קרה לי פעם שאני התחלתי לקרוא, חשבתי לקרוא 15-20 דקות, פתאום הסתכלתי על השעון, וואו, פספסתי מנחה, פספסתי סעודה שלישית. כל כך מרתק ומעניין. הספרים יכולים להיות אצלכם בבית, זה 22 ספרים גדולים, עבים, כבדים, רציניים, מעניינים, לפי סדר התלמוד, לא קומיקס, לא לילדים, לא לפי הפרשיות השבוע, אלא ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, לפי התלמוד, 22 כרכים, 600 עמודים בערך בכל כרך, גדול, כמו A4, 28 סנטימטר לגובה, בסך הכל 33 שקלים לכל ספר. יש 22 ספרים, כפול 33 זה 700 שקל. 700 שקל לנכס שטוב לך ולילדים ולנכדים אחריך, זה בחינם. עוד 50 שקלים המשלוח, ב-750 שקלים הספרים לא אצלכם בדואר בסניף, אלא אצלך בבית, אם שליח יגיע עד אליך הביתה, 750 שקלים, תשלם איך שאתה רוצה, כרטיס אשראי למשלוחן, העברה בבנק, מי שבירך, איך שאתה רוצה, העיקר, הספרים יהיו אצלנו, נוכל ללמוד, נוכל להחכים, יש לנו מה לעשות, אז מה צריך לעשות? להרים טלפון, אני אחזור או אשתי, 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. הספרים בדרך אליכם. ברכה, הצלחה, והרבה הרבה הרבה קריאה ולימוד מהנים, מחכימים ופוריים. כל טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.